הרב גד, י"א בתמוז, דרך המלך, פרשת חיי שרה.
הוא נפטר בגיל צעיר, שהוא התייגע מה שמישהו אחר לא מספיק במאה שנים. כי צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי ילכו מחיל אל חיל. כמו שבעולם הזה עבודתו בהליכה ועלייה, שבחר תמיד עוד למעלה ועוד למעלה, כך עבודתו בעולם העליון ללכת. ואם בעולם הזה הוא עומד במקום, אז גם בעולם העליון הוא עומד במקום. עכשיו, במה זה תלוי, באיזה אופן זה נקרא שבעולם הזה עבודתו בהליכה, כל יהודי מקיים מצוות כל הזמן. מה נפקמינה בין שני אלה, כזה שבוחר ללכת, איזה שבוחר לעמוד במקום? הוא קם בבוקר, הוא מניח תפילין, הוא כבר בחר ללכת, לכאורה. אז זאת אומרת שההבדל הוא באופן הרבה יותר פנימי, משהו הרבה יותר בנפש, זה לא בהתנהגות. אז מה ההבדל? ובזה הדבר תלוי. אם בעולם הזה את כל כוח בחירתו אשר לא הוציא לבחור, יש מושג שנקרא כוח הבחירה, והכוח הזה הוא קודם בכוח, אחר כך הוא בפועל, כמו כל כוח. כמו כוח הדיבור. בן אדם ששותק זה לא אומר שאין לו את כוח הדיבור, אתה לא הוציא אותו אל הפועל. יש בן אדם שיש לו בחירה, יש לנו בחירה תמיד. רק לא תמיד אנחנו בוחרים, לפעמים אנחנו מתעצלים לבחור. אנחנו מתעצלים לבחור, יש לנו כאילו, טוב לנו ככה. איך אמר אותו ילד, הוא אמר, בחיים זה כמו באופניים, כל פעם שקל לך, סימן שאתה בירידה. בוחרים לא לבחור. כשלא בוחרים, אז איך אומרים, מים הירדים ממקום גבוה למקום נמוך? יש את כוח המשיכה. אם בן אדם עוזב את עצמו, אז הוא יורד. אם בן אדם מנצל את כוח הבחירה שיש לו, במלואו. זה מה שהוא קורא כאן, הוא הוציא הכוונה, הוציא לאור. כל כוח בחירתו אשר יש לו הוציא לבחור, וכל שהיה יכול בחר בקדושה. אז, וזה כבר לא רק התנהגות, זה לא רק התנהגות, זה גם שזה שינוי בראש. כי בדרך כלל אנחנו בוחרים בטוב, לא בגלל שאנחנו רוצים לבחור בטוב, אלא בגלל שאנחנו רוצים את התוצאה, ואי אפשר להגיע לתוצאה בלי לבחור בטוב. עצם הבחירה נחשבת אצלנו כאמצעי, לא כדבר שעומד בפני עצמו. אז אנחנו מתייחסים את זה כאל כלי, כאל מסור, כאל פטיש. לא, זה לא המוצר המוגמר, מה שמעניין אותי זה השולחן שיצא בסוף. אבל כשמדובר באמת, אם יהודי היה מסתכל פנימה, הבחירה זה הדבר הכי יקר שיכול להיות. יכול להיות הוא בוחר בטוב, יכול להיות שבסוף יתקלקל הכל והוא לא יצליח שום דבר. יהיה פתאום הוא מתיישב ללמוד, ויהיה איזה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, וקלקלו לו את כל הסדר לימודים שלו, אבל הוא בחר בטוב. זה עיקר הנקודה. אם בן אדם בוחר בטוב, שהבחירה היא משמעותית. הוא בוחר כדי לבחור במה שהשם בחר. לא כדי להגיע על ידי זה לעשות משהו. אם בעולם הזה את כל כוח בחירתו אשר לא הוציא לבחור, וכל שהיה יכול בחר בקדושה, אז בעולם העליון אין לפניו בדרכים. בעולם העליון ליהודי כזה אין התלבטויות. בדרכים זה התלבטות. אין לו התלבטויות. רק עבודה של הולך יש לו. חסר כאן המילה יש. הוא הולך. אין צמתים, אפילו אם יש איזה צומת, הוא מובן מאליו, כמו בן אדם שהולך בדרך הביתה. אחד שהולך בדרך הביתה, הוא עובר בדרך הרבה צמתים. הוא לא עוצר לחשוב. אחד שנמצא בטיול ואין לו מסלול קבוע מראש, אז בכל צומת, בוא נלך לפה, בכל שתי אפשרויות, יש לו תמיד שיקול דעת. אחד שהולך הביתה, הוא כאילו, הוא לא רואה את הכיוונים האחרים. ואם הבן אדם כל זמן שהיה בגוף, בעולם הזה, הוא ראה רק את רצון השם, אז אחרי 120 שנה כבר אין לו בחירה. אבל הטבע הזה נטבע בו שהוא הולך רק למקומות הטובים. כל הדברים האחרים לא מוצאים חן, לא, לא, לא נלקחים בחשבון. זאת אומרת, הוא הולך תמיד למקום שאין עליו כתרוגים. זה גם מובן, כי את כל הכתרוגים הוא עבר כבר פה. זאת אומרת, כל היצרים בישין הוא נטרל פה, בתוך המוח שלו. עכשיו הוא מגיע למקום שהוא כבר פתוח. משל, למי שכבר החליט ללכת למקום, הוא מכיר את כל הדרך שם. אז אף בעוברו על פרשת בדרכים, אין דרך האחר נמצא במוחו. זה מובן מאליו, הוא לא צריך לבחור אפילו. רק את הדרך אשר ילך בה. מדוע? מפני שכבר מסר את כל דעתו לדרך הזה. מה שאין כן, מי שלא גמר בדעתו, אז בכל פרשת בדרכים, בכל פרשת דרכים, בית הדרכים במוחו. יש לו תמיד המתלבט הנצחי. אף כן, מי שבעולם הזה הוציא ומסר את כל בחירתו לבחור בטוב, אז בעולם העליון עולה ורק דרך אחת לפניו. מה שאין כן, מי שלא הוציא את כל כוח בחירתו וכוח נפשו, זה בא בחשבון ככה, בא בחשבון ככה, הוא לא סגור על הבחירה, אז שם לפניו בדרכים. איזה שני דרכים? הוא כבר בעולם העליון, לא מדבר על דרך אחת לגינום ודרך אחת לגן עדן. הוא מדבר על אחד שכבר נמצא בעולם העליון. אז אין לו בחירה. אז מה זה שני הדרכים? ואף ששם חס ושלום אין שייך רע, ובחירה רעה, זה לא שייך. אבל במקום הבחירה נוגע. הוא נוגע במקום של בחירה. מה פירוש? מקום שגם עצבות ועמל נמצא. מה זה הדבר הזה? מקום הדין שיכולים לדקדק עם הוקחות השערה או לעונשו. זה הכל דברים טובים, הכל בתחום הקדושה. אבל יש לו עדיין התפצלות. הוא יכול ללכת למקום של חסד, הוא יכול ללכת למקום של דין וגבורות. ובזה שהוא לא סגע, הוא לא... הקליפות לא משתלשלים. אסור להגיד שקליפות משתלשים מהגבורה, זה נוגע באפיקורסות. אבל הקליפות מתאפשרים על ידי מידת הגבורה. הבן אדם שפה לא ברח מהקליפות, אז גם למעלה לא יכול לברוח מידת הדין. יש תמיד נראה לו שצריך ללכת לשם. וזה באמת כך. כי באופן עמוק הוא מרגיש ששם יתקנו אותו. הוא עדיין לא מתוקן. אז הוא בוחר ללכת לשם, נראה לו שזה טוב. הוא מתאכזב, אחר כך הוא סבל מזה, אבל זה התיקון שלו. אבל מי שפה בחר בטוב, אז הדרך למידת הדין, הרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, ומידת הדין תמיד יכולה למצוא. אבל אם באופן מוחלט, הוא תמיד חיפש את הטוב, הרצונות שלו, אז שם הצד הזה שמידת הדין לא מושך אותו. אז הוא לא הולך לשם. הוא לא הולך לשם, אז הוא לא נהנף. חידוש גדול, מה שכתוב כאן. זה לא מובן מאלה. מה?
אדם שלא יודע לעשות מטוב לרע, ובוחר ברע מתוך רצון לבחור בטוב.
שאלה אם הוא אנוס או שוגג או מוטעה, יש בזה כל מיני רמות. השאלה זה מידת האחריות שהייתה לו לא לטעות. אם לא הייתה עליו אחריות לא לטעות, אז הוא גדר של אנוס. יהודי שכח יעלה ויבוא בראש חודש, הוא היה צריך לחשוב לפני ש... כל אותם אלה שוכים יעלה ויבוא בראש חודש, שמגיע לתחנון, הם נזכרים של ראש חודש. אז הם נזכרים, לא להגיד תחנון. למה את זה אתה נזכר? יעלה ויבוא שכחת. זה פלא, זה עובד. אף אחד לא אומר תחנון בראש חודש בטעות. אפילו אם הוא לבד במדבר. איך זה? כי הוא באמת לא רוצה להגיד דברים מיותרים, הוא רוצה לקצר את התפילה מה שיותר, אז זה מזכיר בה. זאת אומרת שיש עליו אחריות לדעת שראש חודש, אתה מבין? זה נקרא שוגג. על שוגג יש דין ומשפט, לא כמו מזיד. אבל אם זה בגדר שזה לגמרי, הוא באמת לא היה אמור לדעת, אז זה לא שייך, הוא בחר בטוב, גמרנו. הוא כמו איזה קנטוניסט, כמו איזה ילד שנחטף... נחטף וגדל בין הגויים. מה אפשר לבוא לה בטענות? אצל תלמידי חכמים כתוב ששוגג זה כמו מזיק. קיצורי דרך למה?
לא קיצור דרך, כאילו... שבן אדם, למרות שהוא לא מספיק תיקן את הבחירה, אז הוא...
הוא לא מצליח
ל... לא מצליח לתקן את הבחירה, שזה מסירת מודעה או...
מסירת מודעה זה כמו מסירת מודעה בנדרים. שם כתוב, בתנאי שישכח מעטה. אם הוא זוכר, אז זה נדר. זה כתוב בגמרא בכל מקום. זה כמו מסירת מודעה על כל דבר. אם אתה זוכר שמסרת מודעה ובכל אופן אתה עושה את ההפך, אז זה מסירת מודעה למודעה. מה שאתה עושה עכשיו. מסירת מודעה זה עוזר למקרים של שכחה, של אין אדם נתפס על צערו.
אין אדם מוכר ברע לשכחה.
לא השכחה הזאת. השכחה שהוא מסר מודעה, שכחת האלוקות יש תמיד, יש כל הזמן. גם אנחנו עכשיו בשכחת האלוקות ברמה מסוימת. אני מדבר על שהוא שכח את עצם מסירת המודעה. יש מסירת מודעה, כמו שיש מסירת מודעה על נדרים, יש מסירת מודעה על מחשבות זרות ועל כל מיני, ודאי שיש. זה טוב לשעת הדחק, למקום שבן אדם הוא כאילו, אתה יודע, יושב לו רסר על הראש, אתה מבין? זה בכל מיני צורות, כן? ואז הוא, לפעמים הוא קורס, והוא זה, והוא מתפרץ, והוא לא זוכר. אז את זה עוזר מסירת מודעה, אבל על החיים הרגילים, לא לזה, לא זה הפשט שם. הפשט הפשוט הוא שצריך מתי שהכל רגוע, ולכל יהודי יש כמה דקות ביום שהוא רגוע. לא יכול להיות, אפילו בן אדם שעצם העובדה שהוא נרדם בלילה, סימן שיש לו כמה דקות שבהם הוא מצליח להירגע. הוא מכריח את עצמו להירגע, לא יודע, אבל... אז בזמן שהוא רגוע, הוא צריך להתבונן בגודל היוקר של מעלת הבחירה. זו עבודה שאנחנו לא מכירים אותה. אנחנו יודעים להתבונן בגדולת השם, להתבונן, לעשות חשבון הנפש. יש עבודה לשבת ולהתבונן מה המשמעות של הבחירה. זו מתנה כזאת, השם נתן אותה רק לנו. לפרצוף אדם קדמון, אין בחירה. והטמבל הזה יש לו בחירה. איך זה מסתדר? אם היינו תופסים פרופורציה... מה שווה כל העולם וכל העולמות מול הקדוש ברוך הוא, אז רק לא יש בחירה, ואנחנו. זה לא, אנחנו פשוט לא חושבים על זה. אם היינו פעם יושבים לחשוב על זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היינו מבינים שזה כמו במשל הזה עם האבן הטובה שבכתר של המלך. כן? לא לוקחים, אף אחד לא הולך לחפור... הילד שלו צריך בור ושישחק בג'ולות. אז הוא לא הולך לחפור עם סכין של שחיטה. אתה מבין? זה אפילו בחיים הקטנים שלנו. לא לוקחים כלי כזה נעלה בשביל לבצע איתו דברים שהם בדיוק 180 מעלות הפוך. כאילו כל האמון שנתנו בנו, אנחנו לא חושבים על זה. אם היינו חושבים על זה, אז לאט לאט, זה לא ביום אחד. להיקשל, אפשר להיקשל אחרי שחושבים על זה עוד חודשיים, אבל אם ממשיכים לחשוב ולא עוצרים ולא אומרים זה לא עובד, אתה מבין? אז כעבור זמן נוצר איזה מרכז כובד בנפש שהבן אדם פתאום אומר סטופ, די, אני לא משתף פעולה יותר. יכול להיות שקשה לו וזה, אבל כנגד זה יש משקל נגדי שלא מאפשר לו, כאילו זה הופך להיות מופרך אצלו. אז הוא באמת תיקן את הבחירה שלו.
מה זה שיכולים, שבמקום הדין יכולים לתקדק עם המקום הזה, בצד השני, לא יכולים לתקדק עם המקום, לא הבנתי. מה
הכוונה? איזה מילים?
מקום הדין שיכולים לתקדק עם איכות השערו לאנשו.
מקום הדין, זאת אומרת, הוא... למה הוא הולך למקום הדין? הוא לא מזהה את זה כמקום דין. אני שמע אחרי שציטם הגוף, הוא גם יהודי פיקח, הוא לא מזהה איזה כמקום דין. אבל זה מושך אותו משום. זה מושך אותו בדיוק כמו שהקליפות משכו אותו פה. והוא נמשך אחריהם, וזה לא היה אצלו מובן מאליו ששאל לכיוון ההוא לא מסתכלים. אז עכשיו במקום זה, אז מושך אותו מקום הדין, והוא נמשך והוא הולך לשם.
מה הכוונה שיכולים לדקדק
עם כחות השערה? לדקדק איתו כחות השערה, אם הוא הולך למקום של הדין.
בכל מקום מדקדקים.
מה?
בכל מקום מדקדקים איתו, לא?
בכל מקום שמדקדקים בחוט השערה זה מקום הדין.
יש מקומות שלא מדקדקים,
זה עושים... זה לא מקום, זה לא מקום גיאוגרפי. יש תפיסת עולם שבה אם יהודי עושה משהו, חשוב לשמוע את זה. וככה צריך להסתכל על יהודי, אנחנו אומרים להסתכל ואהבת לרעך כמוך, אנחנו אומרים להסתכל על יהודי מידת החסד. אז אם מישהו עושה מעשה טוב, אתה לא צריך ללכת לבדוק למה הוא עשה. אל תהיה קוצקר לחשבונו. הוא עשה כי הוא רצה שיחזיקו ממנו, וזה טאבו, אסור להיכנס לשם. החפץ חיים אומר שאם אנחנו לא נכנסים לשם בעולם הזה, למקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא לא נכנס איתנו אחרי 120 שנה למקום הזה. הוא לא בודק. זאת אומרת, במילים אחרות מתאג איתנו מידת החסד. אבל אם אנחנו נכנסים לזה פה, אז הוא נכנס איתנו שם. ואותו דבר אם בן אדם לא נכנס לאחרים, רק עם עצמו, הוא עדיין לא, הוא לא הגיע לרמה הזאת שזה מובן מאליו שקודם כל עושים את רצון השם. בלי לשאול שאלות. אם הוא לא הגיע עם זה, אז הוא בעמדה של המתלבט. אז למעלה, שמים אותו באיזה צומת, ומראים לו את היופי שיש בשני הצדדים, והוא מתלבט, אז הוא הולך לצד של הדין. הצד של הדין יש לו יופי יותר גדול מהצד של החסד. זה יותר מרתק. אבל זה לא נעים להיות שם. אתה מבין מה שאני אומר?
מקום החסד ששם פחות
מדי מדיוק. במקום של החסד, אם עשית משהו, אז זה בסדר. לא שואלים למה.
זה לא ויתור, כי
זה לא ויתור. ויתור זה אם לא עשית בכלל. אם לא עשית בכלל, גם החסד נגיד שישימו אותך. יש עוד מידה שיכולה להציל אותך, זה מידת הרחמים. היא תבוא ותטען שרחמנות עליך. אתה באמת מגיע לך עונש, אבל רחמנות עליך. אבל החסד יודע על האמת שלא מגיע לך. אם לא עשית כלום. אבל אם עשית, ורק המוטיבציה שלך לא הייתה שלמה, מצד החסד, החסד עשית. המעשה הוא העיקר, לא מדרש עיקר אלא המעשה. מצד מידת הדין, בודקים את המניעים שלך. ובשביל זה צריך לא לקטרג על אחרים. אל תשפוט, אל תשפוט, למען לא תשפט. זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה. כל אחד מאיתנו נמצא במקומות כאלה שהוא צריך לבסס את עבודת השם שלו על מוטיבציה יותר נקייה, אבל זה קשה. עכשיו, במידת הדין הדרישה היא אולטימטיבית, היא מותנית. אם אתה לא מבסס את הכל על מוטיבציה נקייה, אז לא עשית. במידת החסד אין דבר כזה. אומרים לך שאתה צריך לבסס את זה על מקום יותר טהור, אבל בינתיים מה שעשית, עשית. לא תובעים אותך לדין על זה שלא היה, לא יודע מה, הרי זה לא ייגמר. מידת הדין זה שמיים לא זקו בעיניו. בסוף בפינה מחכה לך סידור הרשש, עם כל הכוונות. זה גם מוטיבציה, זה גם דרך. אני לא יודע אם אפילו מוצא חן בעיניך להגיע לשם. ודאי שצריך למצוא חן בעיני כל יהודי להגיע עד לשם. אבל אם אתה מסתכל בעיניים של מידת הגבורה, אז אתה לא תגמור. אתה מסתכל במידה של מידת החסד, אז אתה יכול לקבל זמן לנשום, אתה יכול הדרגתיות, אתה יכול... וכל מה שעשית, עשית, עשית, בסדר. מה שעשית עד עכשיו, בדיעבד זה בסדר. עכשיו, צריך להתקדם, ודאי, כולם יודעים שצריך להתקדם. מה שאין כן, אבל אם בן אדם מושך לכיוונים לא נכונים פה, אז אחר כך הוא נמשך לכיוון של מידת הדין. ואז באמת מתייחסים אליו, כאילו שזה הדרישה האולטימטיבית, זה באמת לא כדאי. פה אנחנו צריכים לתקן את הבחירה, אפילו שהמוטיבציה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו היא לא נקייה. היא זהירת העונש בעצם. אבל פה אנחנו צריכים לתקן את הבחירה, לא מבחינת המוטיבציה, מבחינת המעשה, אנחנו צריכים לתקן את הבחירה בצורה כזאת שלא, שיהיה מופרך. הוא כותב במקום אחר, הוא כותב על זה דוגמה, אני חושב שאמרתי לכם את הדוגמה הזאת. אנחנו לא צדיקים, יש לנו צד רע. נכון? תאוות אכילה למי אין? אף על פי כן, אם אתה הולך להתפלל מנחה ביום כיפור, לא בערב יום כיפור, ביום כיפור, אתה הולך, אתה כבר הספקת להיות רעב, ביום כיפור, כן. אתה הולך, אתה עובר ברחוב, אתה הולך לכותל, אתה עובר ליד בבטרק, ליד חנות חמוצים. ואחרי זה יש שם איזה מקום שעושים שוורמה, ויש שם כל מיני, כל הריחות שבעולם, נופלים עליך שאתה הולך להתעלף, אתה הולך למנחה ולנעילה. ואם תסתכל טוב עמוק בתוך הנפש שלך, בכלל לא בא לך להתקרב לשם ולגוע, לא בגלל שזה של ערבים. אפילו אם זה היה בדץ. יום כיפור היום, מה זה משנה? ביום כיפור לא אוכלים, וזהו. עכשיו, אנחנו לא צדיקים, זה לא ליבי חלל בקרבי. אנחנו בני אדם פשוטים, אבל יום כיפור אצלנו נמצא במקום כזה, שזה בחינת לא יחליפנו ולא יאמיר אותו. נכון? זה, אז הוא אומר, אם ביום, הוא בעצמו כותב את זה במקום אחר. אם ביום כיפור אתה יכול להגיע לזה למרות שאתה בן אדם פשוט, סימן שאתה יכול להגיע ככה ביחס לכל מצווה, ביחס לא לדבר באמצע קדיש, גם אצל בן אדם פשוט זה יכול להיות מופרך בדיוק אותו דבר כמו לא לאכול ביום כיפור. רק שאלה של עבודה, זה לא שאלה של מהפך בנפש. זה בעצם תיקון הבחירה, זה לבחור בלי התלבטויות. זה לא עבודה קלה, אבל זה עבודה אפשרית. יש עוד נקודה שהוא מדבר עליה, גם את זה הוא לומד מיום כיפור. הוא אומר שיש, שאפשר לגרום התעוררות עמוקה בנפש. אז זהו, מביא דוגמה מהלילה הראשון של יום כיפור, שכולם כל כך, אתה נכנס לבית כנסת, בליל יום כיפור, אתה מרגיש, אתה יכול לחתוך את האוויר עם סכין, כמו שאומרים, כן? ואנשים פשוטים. וכולם מכוונים, אז זה כבר הוא לומד מזה עוד דרגה, הוא לומד שבעצם כל יהודי פשוט גם יכול להגיע למדרגות, אם הוא רק, איך כתוב שם, רוחו אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. אבל להגיע לרמה הפשוטה הזאת שהמעשה הרע הוא יהיה מופרך, זה כל יהודי יכול להגיע. זה פשוט. יום כיפור זה הראיה. כמו שכתוב הגמרא, שזה מחייב את העשירים, זה מחייב את העניים, זוכרים את הגמרא הזאת. אז יש בחינה כזאת שיום כיפור מחייב את כולנו. יכול להיות אפילו יותר פשוט. יכול להיות זה הרבה יותר פשוט. אם בן אדם מצליח למצוא בפנים נקודת יהדות פשוטה, הנקודה הזאת שביום כיפור לא אוכלים היא בלי התבוננות בכלל. מה, השתגעת יום כיפור היום? מי שאוכל ביום כיפור הוא לא נורמלי, הוא לא רשע. הוא השתגע. אני צריך להשפז אותו. הוא מחוץ למובן מאליו הפשוט. וזו התחושה שלנו. אני לא אומר שזה נכון, אבל זו התחושה שלנו. זה לא בא מתבוננות. זה פשוט כך. כי השם ריחם עלינו, והוא לא העלים את התחושות של הנשמה לגבי יום כיפור. ויש לו ביום כיפור, כל הכבישים הראשיים בארץ דוממים. זה מציאות. ובוודאי שהיהודים האלה לא התבוננו בכלום. בבתי כנסת מלאים. איך? אפשר להבין את זה? אז אם יש לנו נקודה כזאת, אנחנו יכולים לעורר אותה. זה בעצם הפרקים בתניא, מי יוד ח' עד חפי. יש שם באמצע שני פרקים קשים באמצע, אבל יתר הפרקים, יש שם חף וחף א', שזה פרקים קשים להבנה. יתר הפרקים שם, בדיוק על זה הם מדברים. הוא לא מדבר על שום התבוננות שם, הוא מדבר על הפינטליהיד, היום אומרים ביידיש, נקודת היהדות. יש דרך להגיע לזה, יכול להיות בדרך השלילה, כמו בן אדם יגיד לעצמו, ביום כיפור היית אוכל. על דרך זה. או מה היה קורה לי אם היום אומרים לי שאני לא יהודי? איך הייתי מגיב? כל כך יוצא בזה.
היום שיפור זה פעם בשנה, זה הגעבי
הפרקה. נכון, 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 נכון. אבל אם זה היה פעם בחודש, עם כל העוצמה של יום כיפור, אז היו שומרים על זה בדיוק אותו דבר. איך היית מרגיש אם היו לוקחים לך את התפילים? היו זורקים אותך באיזה אוהל סיירים במדבר, והיו לוקחים לך את התפילים. עם עין יבוא עזרי. איך היית מרגיש? מצוות עשה. יש אפילו פוסקים שאומרים שהמצוות עשה מדאורייתא זה רק פעם בחיים, וכל יום זה מדרבנן. זה לא נפסקה הלכה כמותם, לא משנה, אבל יש אפילו, יש גישה כזו. מצוות עשה סך הכל. איך היית מרגיש? כמה היית משלם בשביל שיחזרו לך אותם? וזה יום יום. ואף על פי כן, הרגש לא מתעמם. זו עובדה. יש נקודות שזכינו. הגמרא אומרת, כל מצווה שקימו ישראל בשמחה, אז הם עדיין מוסרים את נפשם עליה. אתה זוכר? אז רואים שזה לא, אין פה פסיכולוגיה. הכי קל להגיד, יפנטו אותנו שהיינו קטנים, שיום כיפור לא אוכלים. אתה מבין? זה הכי קל להגיד את זה. אבל רואים שאין פה פסיכולוגיה. אם אתה מסתכל על כל הספקטרום, על כל התמונה, אתה רואה שזה לא עניין פסיכולוגי. אתה רואה שזה יש כאן איזו נקודה אמיתית. ואם יש נקודה אמיתית, אז אפשר להגיע לזה עם עוד דברים. ועל רבי בון אמרו שיגע לא כבן 30 שנשאר בו כוח ונפש לבחירה, רק יותר מתלמיד בן 100. מה פירוש הוא לא התייגע כמו בן 30? הוא התייגע כמו בן 100. הוא בעצמו עוד לא הגיע לגיל 30, אבל הוא התייגע כמו בן 100. מה ההבדל? הוא לומד כאן פשט חדש לגמרי. בגיל 30 אז יש לך עוד כוח לבחור, בגיל 100 כבר אין לך כוח לבחור, אתה כבר גמור, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אז הוא התייגע עם הבחירה שלו בגיל 28 עד שהוא נשאר חסר כוח. וכמו אומרים, בן אדם שאחרי התפילה צריך להשיב את נפשו עם משהו, כי את כל הכוחות שלו הוציא בתפילה. צריך להוריד את הראש לחצי שעה לשולחן. כן, היו יהודים כאלה פעם. שאחרי התפילה לא יכלו לדבר איתם פשוט, כי כבר לא היה להם כוח. כל הכוח נגמר להם בתפילה. לנו יש המון כוח אחרי התפילה. אין להם שום בעיה. אז זה הנקודה. הנקודה שהוא רבי בון, הוא בגיל 28, הוא עבד את השם כל כך שאחרי עבודת השם שלו נשאר כמו זקן בן 100. שאפילו זקן בן 100 כבר לא מגיע לאפיסת כוחות כמו שהוא הגיע אחרי העבודה שלו. רבי יוחנן בן זכאי בכה ואמר, ולא עוד אלא שיש לפניי בדרכים ואני יודע לכאן מוליכין אותי. לא אמר שיהיה לפניי בדרכים. כשהוא אמר את זה עוד היה בחיים. הוא אמר, אני לא יודע לאן לא הוליכו אותי. אז בדרך כלל מסבירים לגן עדן או לגיהינום, אז הכוונה היא לאחר 120 שנה. אז היה צריך להגיד בלשון עתיד, שיהיה לפניי בדרכים, ואני לא יודע לאן יוליכו אותי. במקום זה הוא אומר, יש לפניי בדרכים. רק שיש לפניי, בענוותנותו חשב שאתה יש לפניו עוד בדרכים, ולא מסר את כל עצמו, נפשו ובחירתו בבחירת הטוב. עוד לא הגיע למקום שלבחור ברע זה כאילו, זה לא בא בחשבון. ממילא, אז גם שם יהיו לפניו אותם הבדרכים, ואני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. ואם יוליכו אותי למקום של הגבורה, אז אולי אני אגיע לגינו.
בעצם שתכלית הבחירה היא לשלול מעצמי את יכולת הבחירה?
תכלית הבחירה זה שלא יהיה בחירה. לא, זה לא שלא יהיה בחירה. יש בחירה. יש בחירה תמיד. קודם כל, דיברנו על זה שהלבחור ברע הוא מופרך, אבל הוא לא מופרך על רמה ביולוגית, הוא מופרך על רמה מנטלית. זה לא כמו שרב שקט צועק על חומת ירושלים לאכול את צועתם ולשתות את ממי רגליהם. זוכרים את הפרק שם בתנך? אתה זוכר את זה? זה לא כך. זה לא, הבן אדם לא מגיע למדרגה כזאת. הבן אדם אצלו, הלב מושך אותו לחתו, אבל זה מופרך. זה כמו להזניח משהו חשוב, כאילו, אתה עצלן, אמצע הלילה, אתה צריך לעזור למישהו, אם לא תעזור לו הוא ימות. אז אתה מתגבר, זה לא שהשינה מושכת אותך, אבל אתה מתגבר כי אתה יודע את גודל האחריות שיש עליך. ולא בא לך אפילו צל של ספק שאתה לא קם עכשיו. קוראים לך, אתה, איך קוראים לזה היום? אתה צולע, אני יודע מה. פתאום קוראים לך, אז אתה באמצע השינה הראשונה של הלילה, ככה. אתה קם, אתה שם את הקסדה, אתה עולה על האופנוע ואתה נוסע, אתה יכול לכעוס מטה ועד להודעה חדשה, אבל אתה הולך. כן, זה אופן אחד, מלא הבחיר, זה לא נקרא שלקחו את הבחירה. לא נקרא. אבל חוץ מזה, אפילו אם בן אדם מגיע למקום, כמו שסיפרנו על המגיד, שהוא הקיא, אתה זוכר את הסיפור על המגיד? היה שם איזה פריץ אוהב ישראל, שהוא עזר הרבה ליהודים, פעם הוא בא לבקר את המגיד בקיץ, והוא בא עם אשתו, היא הייתה לבושה כמו גויה בקיץ, אז המגיד התחיל להקיא, המגיד ממזריץ'. וכולם דאגו מה יהיה עם אהבת ישראל של הפריץ, אולי הוא פגע, אולי... בסוף לא קרה כלום, אבל המגיד הקיא לא כבר רצה להקיא, הוא ידע מי עומד מולו. הוא פשוט הקיא כי הוא לא יכול להגיב אחרת, הגוף שלו הקיא. זה הגיל אותו. אז אפילו בן אדם שמגיע למדרגה כזאת, שזה כבר, מופרך ביולוגית, אז עדיין יש לו בחירה. יש לו בחירה להיות ברצו, בלי שוב, ולהישאב ולעלות למעלה לפני הזמן, זה בחירה ברע. זה אצלו מופרך, הוא עושה מאמצים בכל תפילה לחזור לגוף. אז זה גם בחירה, תמיד נשאר בחירה. ולהפך, הניסיון שלו יותר גדול מהניסיון שלנו. אנחנו מבטרים על שטויות, הוא צריך לוותר על האמת. ולמען שמו התברך, הוא מבטר על הכל, הוא ממשיך יש את התפילה של הרב אליהו שהוא חיבר לעצמו, לאן אני אברח מפני עמך הגדול הזה, אני לא זוכר את הלשונות שם, זוכרים את התפילה הזאת, שכאילו איפה אני אסתר ואיפה אני אברח, התרידו אותו המון אנשים, הוא רצה להיות דבוק בהשם, ובנו של עולם, אני, לאן אני אברח, אני צריך להיות פה. יש סיפור על, על רבי מרדכי מצ'רנובל, שכל כך התרידו אותו עם פדיונות בערב יום כיפור, שלא יכול ללכת למקווה. אז הוא אמר, מקווה ישראל השם. הוא טבע, הוא התכופף בין האנשים, עמדו צפופים שם. הוא אמר, זה התבילה שלי. כן, זה הכל ניסיונות. הניסיון שלו, לבחור ברע אצלו, היה אומר, לזרוק את כולם החוצה, מה זה? עכשיו הרבי הולך למקווה. מה, מי אתה בכלל? מה, בגללך הרבי לא ילך למקווה? כן, היה מעמיד שם את הגבאי, והיה הוא צועק, אין, אין קבלת קהל עכשיו, הרבי הולך למקווה. אתה מבין? זה, 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 יש ניסיונות תמיד. רק כל פעם הניסיונות האלה נראים אחרת. אנחנו לא מבינים, יש את החטאים שכתובים בתנך שם. אז מקום אחד כתוב, רויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, כתוב. אלא שהחלה פגע. זה כאילו הוא ראה שזה השלמות שלו. יש עוד כל מיני פירושים שם, מה היה הניסיון, אבל כל פנים, לא משנה, הניסיונות של צדיקים זה, זה כיתה אחרת, אבל תמיד יש ניסיונות. זה מתבטא בצורה שונה, אבל הניסיון הוא תמיד, הניסיון הוא רק דבר אחד, לעשות מה שאני רוצה, או מה שהשם רוצה. זה כל הניסיון. רק אם אני בן אדם נמוך, אז מה שאני רוצה זה דברים נמוכים. אם אני בן אדם גבוה, אז מה שאני רוצה זה דברים גבוהים. אבל השם תמיד יכול לרצות הפוך מה שאני רוצה. זה לא סתירה. גם דברים גבוהים הוא לא תמיד, הוא לא תמיד רוצה במה שאני רוצה. אבל אין דבר כזה שליהודי לא יהיה בחירה. אין מציאות כזאת. אפילו אחד שתיקן את כל ארבע יסודות, וכבר הכל זה, זה בטל באלף אלפים, הרע בטל בטוב. זה לא משנה, נהפך לטוב לגמרי. אבל תמיד יש בחירה. בתוך הטוב עצמו יש גם בחירה. בשלה כתוב, מה?
בצדיק של נתניה יש בחירה כל
הזמן. יש לו בחירה. צדיק של נתניה, ודאי שיש בחירה. יש לו בחירה אם להיות עם הפנים לעולם, או להיות עם, כותב מרן כתוב, שיש יצר הרע של צדיק שהוא מלאך קדוש. אז במה הוא יצר הרע? אני לא זוכר אם זה כתוב שם, אבל ככה הסבירו בעל פה. שהוא, זה קדוש, כמו הרבי מסתמר, כמו בית שמיים, משהו כזה. אמר הרב צבי יהודה, הוא רואה בטוב ירושלים. אז הוא מסתכל בחסרונות. הוא קדוש. אז גם שם זה, זה עוד סוג של בחירה. יש כל מיני, יש איזה ריבוי גוונים. אפשר להיות כמו אהרון, אפשר להיות כמו הלל, אפשר להיות כמו שמאי, אפשר להיות... ואצל כל אחד מהם יש בחירה. גם שמאי שלא יכול להיות לגמרי כמו הלל, יש את ההלל שבשמאי ויש את השמאי שבשמאי. זה צריך להיות בהלל שבשמאי. זה בלי סוף. חייב להיות בחירה תמיד. אם אין בחירה, אין מה לחפש פה. העיקר המציאות של האדם בעולם זה עבודה. אפילו שהוא בעל מדרגה. זה שכתוב באור החיים, זה מבלבל, האור החיים הזה, הלא הביט אבן ולא ראה עמל, שאצל הצדיקים עבודת השם זה לא עבודה ולא עמל, והם עושים את זה עם כל הלב וזה, אבל זה לא אומר שאין בזה בחירה. כי לפעמים מפסיקים אותם מהדברים שהם עושים בכל הלב, ופתאום מביאים להם משהו שזה כאילו ברגע הראשון לא נתפס בכלל כעבודת השם, וצריך להתעשת ולהגיד שעכשיו השם רוצה דווקא את זה. זה לא פשוט, אדם עקב היותו אדם, אז הוא קשה לזוז כל כך מהר. זה קושי, זה לא קושי של רשעות או של נפש בעמית, זה קושי של בן אדם בתור בן אדם. והקדוש ברוך הוא רוצה את הכל, הוא רוצה שנהיה גם ככה וגם ככה. זו עבודה לא פשוטה. ונחזור לענל. חוזר חזרה לקודם. העובד יכול להיות בפשטות ולא מחשבה. אפשר לעבוד את השם בפשטות, מדרגה מאוד נמוכה, עם הרגלים. ולעלות יכולים רק במחשבה. בשביל לעלות צריך יישוב הדעת. להתעלות מעל עצמנו, לעלות במדרגה, צריך הרבה מחשבה. ואז אבל מגיע למקום הבחירה. מצד אחד המחשבה מקדמת אותו, מצד שנייה היא מביאה אותו למקום של ההתלבטויות. בן אדם שלא חושב, יש לו את המסלול הקבוע שלו, אז הוא פחות יכול להיכשל. מצד שני הוא גם פחות יכול להתקדם. אז הוא מגיע למקום הבחירה, זה קרוב לסחר וגם להפסד. זה קרוב גם לפה וגם לפה. חס ושלום, הוא. וכל הגדול מחברו, אז מה פה הוא שגדול מחברו? גדול מחברו יש לו אופק יותר רחב. באופק היותר הרחב הזה, אז יש עוד כמה אפשרויות להתקרב לשם יתברך, ויש עוד כמה ניסיונות להתרחק מהשם יתברך. וכשמתגבר עולה, ותמיד צריך התגברות. בשביל זה, זה כל כך חשוב לא להיכנס לפינות של עצבות ודכדוך. אפילו אם בן אדם נמצא במצב לא טוב, ומגיע לו, כמו שאומרים, שיהיה במקום של עצבות. הוא אומר לעצמו, מגיע לי, כן, מה יש למה לשמוח? מה? אבל זה לא טוב להיות שם, כי במקום הזה קשה להתגבר. במקום של עצבות קשה להתגבר. העיקר מה שנדרש מאדם זה התגברות. בן אדם עצוב לא יכול להתגבר, בן אדם שמח יכול להתגבר. זה הטבע. יש יותר כוח כששמחים. ולכן העולה, בן אדם שעולה, והוא יודע שלפעמים הוא יגיע למקומות שיהיה לו ניסיון קשה מדי, אז הוא צריך לשמור בצד, כאילו, צריך להיות לו פקל של עבודה פשוטה, שיהיה לו לאן לחזור. הוא צריך שיהיה לו נמל בית. נמל הבית שלנו זה תמיד העבודה הפשוטה. שהוא יוצא לכל מיני מסעות וכל מיני מקומות לא ברורים, הוא לא יודע איך הוא יגמור, שיהיה לו תמיד לאן לחזור. העולה צריך להמשיך את עבודתו ואת עלייתו אל העבודה ואל הפשטות ואל התמימות. ותמימות. פשוט, שכל שמוסיף מחשבה, יוסיף עבודה גם בפועל, זה פשוט, את זה הוא לא בא לומר, אחרת הרי הוא יהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. אז זה ברור שאם בן אדם מוסיף מחשבה, הוא צריך לקבל על עצמו גם בפועל, אבל חוץ מזה, אבל גם בזה, שאת המחשבות ואת ההשגות ילביש בעבודת העשייה. זה שני דברים הוא אומר כאן. יש לפעמים בן אדם, הוא רוצה להתחיל כל יום להתבונן בגדולת השם כך וכך זמן. לא שאפשר לקמת את זה בזמן. אבל הוא מצידו, זה מוצא חן בעיניו הדבר הזה. אז אומרים לו, בסדר, אבל ביחד עם זה, להיות שאתה מתעסק עם דברים גבוהים וכל זה, ויכול להיות שאתה עוד לא כלי לזה, מי יודע מה זה יעשה לך. אז אנא, תתחיל ללמוד כל יום כמה משניות. יכול להיות שזה לא בסדר הלימודים שלך, המשניות, אבל שים משהו על כף המאזניים הנגדית, שלא יהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. זה אפשר להבין, כן, אבל עכשיו הוא אומר, הוא מוסיף, זה פשוט שזה כך. מה שהוא אומר כאן, הוא אומר עוד נקודה, הוא אומר שהמחשבות עצמם, תחפש בהם משהו שאפשר לעבוד איתם את השם. אם תרגיש מחשבות כאלה, שהן רק מענגות אותך, אבל אתה בשום אופן, זה מעצבן אותך לחשוב מה אפשר לעשות עם זה, אז אתה לא בדרך נכונה. אז תתעצבן וכן תחשוב. קבל על עצמך את האיסורים האלה, וכן תחשוב מה אפשר לעשות עם זה. ומכל דבר אתה צריך למצוא תמיד מה אפשר לעשות עם זה. לא מספיק שכנגד זה אתה מתעסק בריבוי מעשים, אלא אתה צריך עם המחשבה הזאת גופה למצוא מה אפשר לעשות עם זה. זה התכלית בכל דבר. וכמו שרואים, הוא מביא דוגמה, שרואים בספרי המגיד זצ"ל מקוז'ניץ, לא לומדים את זה הרבה היום, נכון? אנשים לא מתעסקים עם זה הרבה, הם מפסידים, לא יודעים מה הם מפסידים. כשרואים בספרי המגיד זצ"ל מקוז'ניץ, איך ממשיך דברים גבוהים בקבלה, הוא נוגע, הוא מדבר מאוד גבוה, המגיד. הוא מפרשם בענייני עבודת האדם. הוא מיד עושה מזה משהו, יכול להיות שהוא מדבר על מדרגות של למעלה מהצילות, ומיד הוא מתרגם את זה בתוך הנפש, ואומר לך מה לעשות עם זה.
איזה ספרים הוא מתכוון?
מה זה?
איזה ספרים הוא
מתכוון? יש לו עבודת ישראל, יש לו על... יש על פרקי אבות, יש חמישה חומשי תורה, יש עוד כמה חקורים מכל הספרים, כבר לא זוכר כרגע. תן לאצבעות לחפש, אתה תמצא. יש, הוא נותן עוד כיוון, כאילו, עוד אופן. לא יודע, זה עניין של מזל. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבא אחד, יש ספרים שלומדים אותם יותר, יש ספרים שלומדים אותם פחות. יש ספרים שכל הגישה שלנו אליהם זה דרך ציטטות. אם מישהו כותב איזה רבי שאומר תוי רבטיש, אז כתוב בעבודת ישראל, ואנחנו שומעים שיש ספר כזה. אבל לא פותחים ולומדים את זה. בסדר, גם אין זמן, יש כל מיני, כל אחד יש לו את ההגבלות שלו, אבל בגדול זה לא חכם. לכל הפחות צריך למצוא חן בינינו ללמוד את הכל. אפילו שאנחנו לא רוצים, שנמצא חן בינינו. לכן מי שמרגיש חס ושלום לפעמים נפילה בענייני עבודת המחשבה, זה לא רק שהוא פוחד מהבחירה שתגיע לו, אלא הוא כבר מרגיש איזושהי התחלה של נפילה, אז ישלשל את עצמו לפשטות, ויאמר, הנני אתה עבד פשוט של השם, ואומר אדון עולם כבן כפר עם פירוש המילות פשוטות. כי כיוון שבעניינים הגבוהים של המחשבה נכשל לשעה, נשעה זו בבחינת הבחירה והבית הדרכים, יקטין את עצמו להפשטות לבתי גבאי, ששם אין עצבות. למה בתי גבאי אין עצבות? כי אם יהיה עצבות בתי גבאי, לא נוכל להתגבר על העצבות. יש שם אור מצומצם, אבל כנגד זה גם הניסיונות הם פחות.
העבודה המשלימה לשבוע שעבר, אנחנו עכשיו, כמו שעבר דיברנו דווקא על זה, שיהודי צריך, מי שמסוגל, שיש לו את הרוחב, לראות גם את מה שאסור לעשות, גם את מה שכדאי לעשות, ולבחור מה כדאי לעשות.
נכון, נכון. זה הלך התחילה. זה הלך התחילה. עכשיו, אם בן אדם רואה שהוא נכשל, אז הוא צריך לוותר על זה. זה כמו שאומרים, איך אפשר להגיד את זה? זה קצת דומה לסוד של הנסירה. וכמו שדיברנו פעם, שאתה תופס הברגה עקום, מה אתה עושה? אתה ממשיך בכוח, אתה הורס את ההברגה. אתה פותח, אתה מחזיק ישר, ואז אתה מסובב. כן? אז גם פה אותו דבר. אם אתה מגיע למקומות גבוהים, ודווקא שם אתה מתחיל ליפול לכל מיני כיוונים, אז אתה צריך, ביידיש היו אומרים, פתגם, היו אומרים שאיך שרותמים את העגלה, ככה נוסעים. אתה רואה שמשהו מתנדנד כל הזמן. כל הזמן זה הולך ככה. אז תעצור בצד, תבדוק את הריתמות, תבדוק את האקסים, אני מדבר אותך בסופה של עגלה, כן. תראה את הכל, תרים צד אחד, תגלגל גלגל, תראה אם הוא לא עושה שמיניות. תאפס את הכל, תתחיל לנסוע עוד פעם, אבל אתה לא יכול תוך כדי נסיעה לתקן את זה. בדיוק, יש הרבה דברים כאלה בחיים. אפשר להבין את זה גם בעבודת השם. בן אדם רואה שבדיוק, נגיד, הוא לוקח איזה ספר קדוש, ממש, שכולם גומרים עליו תהלל, בדיוק אחרי, או איזה ניגון קדוש, ובדיוק אחרי כל זה, כל היצרים הרעים שבו מתחילים לגעוש בקרבו. אז הרבה פעמים זה פשוט, זה האיזון של הבחירה, אין מה לעשות, הם חייבים להגיע. אבל למה עכשיו יותר, הם חייבים להגיע כדי שזה יהיה 50-50, אבל למה עכשיו זה יותר קשה מה שקודם? אם הם לא יגיעו בכלל, אז אני אחשוב כבר שאני מלאך, הם חייבים להגיע. אבל למה זה אמור להיות עכשיו הרבה יותר קשה מה שקודם? כאילו משהו מושך אותי ואני לא יכול לעצור אותו.
כי זה אמור להיות ההפך.
אז כנראה, כן, אז כנראה שאני ניגשתי לזה עם מוטיבציה לא נכונה. זה כמו הסיפור של אלישע בן אבויה, שבברית האבא שלו הקדיש אותו ללימוד תורה, כי הוא ראה כמה כבוד נותנים ללומדי תורה. אז אחר כך הוא מצא תינה, הוא היה תינה בליבו, הוא חיפש כל הזמן הוא חיפש את היוצא מן הכלל. ראינו את זה פעם אצל רבי צדוק. הוא חיפש את היוצא מן הכלל, אז הוא נפל למקום שהוא כפר בבחירה לגמרי. ואז הוא אמר שהוא יכול לעשות עבירות. אבל מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה שכל המדרגות שלו היו בנויות על מוטיבציה לא נכונה. הבן אדם, בעבודה פשוטה אין מוטיבציה לא נכונה. בעבודה פשוטה לא מגיעים לשום מקום. לא נהיים רבן של כל בני הגולה, אף אחד לא נותן לך כבוד. אם אתה יושב ואתה אומר, משליך כחוך, חפיתים, לפני קראתו, מי יעמוד, ככה. אתה רואה מול העיניים את הקרח ואת השלג של החורף, אתה לא חושב שום דבר אחר חוץ ממה שכתוב פה, ואתה אומר, וואי, זה מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, וזה... אתה חושב על מה שכתוב, אתה עושה עבודה פשוטה לגמרי, אין לך, מצד אחד אין לך מה להתגאות בזה, מצד אחד זה, אתה גם לא מרגיש שזה מוליך אותך לאיזשהו מקום. אתה אומר כבר כך וכך שנים את אותם פסוקים, עוד פעם ועוד פעם, אתה עושה את זה רק בגלל שהשם ציווה. אז שם המוטיבציה היחידה שלך זה לעשות רצון השם. אם מתוך זה אתה מתחיל להתעלות, מתוך הנקודה הזאת אתה מתחיל, עוד פעם, אתה בוא אל התיבה, אתה מתוך המילים האלה אתה מנסה לדלות עוד משמעות או עוד משמעות, אבל הכל מבוסס על המוטיבציה הזאת שאתה עכשיו עושה את רצון השם, אז אתה תגיע למקום, הקליפות יגיעו, אבל זה כבר לא יהיה קרב אבוד. זה יהיה, הם חייבים להגיע, זה התפקיד שלהם. אבל לא בצורה כזאת שכאילו קשרו אותך.
זה מסודר ככה שדווקא התחלנו ברוחב?
כן, אבל אם אתה רואה, זה הצ'קינג של השיעור הקודם. תראה מה קורה לך, אתה צריך תמיד, איך אומרים, אל תלך אחרי שום דבר, אחרי שום רגש, עם עיניים עצומות. תמיד תבדוק את המעשים שלך. אם אתה רואה שבמעשה אתה יורד, אז אתה צריך לתקן. לא להגיד איזה במקרה זה לא קשור. אין דבר שלא קשור. הכל קשור. רק השאלה היא איך, באיזה אופן. אם זה יורד בגלל שאתה לא עשית מאמץ, אז זה באמת לא קשור, כי היית צריך להתאמץ ולא לרדת. מה זה קשור? אבל אם אתה עושה מאמץ ואתה לא מצליח, הסימן שאתה עומד על קרקע לא ישרה. אתה מתנדנד, אתה צריך למצוא בסיס אחר. והבסיס זה לא, זה לאו דווקא להחליף ספר. הבסיס הוא לבסס את זה עצמו על דבר יותר פשוט. על מוטיבציה, על קבלת עול, לא על רעיונות, לא על כדאי. זה פחות או יותר העניין. לא שמעתי.
תוך כדי
החיים, זה מה ששמעתי, יותר לא שמעתי.
איך אפשר לעצור תוך כדי החיים, לעשות את הפיינטינג, את הדברים
החדש? מתי שמחכים לטרמפ, או מתי שנמצאים במוסך עם האוטו, מחכים שם למכונאי. אם אתה בחור ישיבה, אז כשעומדים בתור לברז, נטילת ידיים. לא צריך הרבה זמן בשביל זה. בן אדם צריך לחשוב, הוא לא צריך לעשות רוויזיה כללית בכל המציאות שלו. הוא צריך לחשוב, שאלה אחת קטנה, למה אני נכנסתי לדבר הזה? אני אספר לך סיפור. היינו כמה חבר'ה בעוונות, אנחנו היינו ילדים זרוקים, לא היינו בישיבות. עבדנו, התגייסנו, ואחרי הצבא עשינו טובה ולמדנו כמה שנים. אבל היינו כולנו בבתים חסידיים. בליל שבת היה איזה יהודי שהיה מרחם עלינו, והיה לוקח אותנו עד 12 בלילה עם כמה ניגולים, עם קוסטי, עם דרך מצוותיך, והיה יושב ותוכן אותנו. היינו מגיעים הביתה לשבת, כל פעם מישהו אחר היה מפסיד שבת אחרת. היינו כולנו מגדים ירוקים כל השבוע. אבל היה בהם שתי קבוצות, אני ראיתי את זה אז. היו חבר'ה שהם היו פשוטים נורא, והם הרגישו שזה הדבר שקושר אותם לקדוש ברוך הוא. והיו חבר'ה שכבר פזלו. מה פירוש פזלו? אני יודע שהיהודי הזה שקורא לנו, הוא בן אדם מפורסם, וכולם מאוד מעריכים אותו. כדאי להיות תלמיד שלו. עכשיו שאני מסתכל אחורנית, עבר מאז יותר מ-50 שנה. אני מסתכל אחורנית, אני רואה לאן אלה הגיעו, לאן אלה הגיעו, אז אני מבין טוב את מה שהסברתי קודם. זאת אומרת, אם הם היו שואלים את עצמם, אפילו תוך כדי, לא... למה אני הולך לאותו יהודי ללמוד אצלו? הם היו מקבלים תשובה, אז הם היו מקבלים תשובה אמיתית, הם היו חבר'ה טובים, נחמדים מאוד. הם לא היו מסכימים להמשיך שם. הם היו אומרים, לא, זה לא בסדר. אני לא רוצה להיות מפורסם, לא בשביל זה אני... בליל שבת חיילים עייפים. תבין, אחרי שבוע שלם שם, היינו מגיעים וזה היה עבודה קשה. ואף על פי כן, המוטיבציה יכלה להיות לא נקייה. ואלה שלא נלחמו עם הנקודה הזאת, אז הם ברוך השם מניחים תפילין, מה אני אגיד לך? ברוך השם. אבל אלה שכן נלחמו עם, עם הנקודה הזאת, אז הם הפכו להיות יהודים טובים, שאכפת להם, שכואב להם. והם עשו שניהם את אותו דבר. הם יושבים עם אותו ספר, ועשו את אותה עבודה, ושמעו את אותם ביורים, והמוטיבציה הייתה שונה. אחד מהם נהיה ראש ישיבה. ואחד בקושי הוא ירד למקום כזה, שאם היום הוא מניח תפילין זה נס. אבל אז יכלו לראות את זה. הגישה שלהם, הם היו שני בני דודים. זה הפלא. הגישה שלהם הייתה כל כך שונה. אחד בא כי הוא רצה להיות יהודי, ואחד בא כי הוא רצה להיות חסיד גדול ומשכיל, וזה, אלה נפלו בלי תקומה. אפשר לתקן את זה בכל מצב, גם באמצע כל הבלגן אפשר לתקן את זה. זה לא כזה בירור, אתה מבין? זה בירור כל כך חד, זה כל כך בולט ההבדל. זה לא עבודה גדולה לתקן את זה. מה?
זה אומר שעיקר הבדיקה שאני צריך לעשות עם עצמי כל הזמן, זה מה המוטיבציה שלי?
זה צריך לעשות, זה לא כל הזמן, אבל כל יום.
זה נקודה
תפורת? זה נקודה, כן, זה נקודה, זה נקודה של הפשיטות. למרות שזה חקירה. אבל זה נקודה של הפשיטות. האם הבחירה שלי מבוססת על הפשטות של יהודי, רק הפשטות של יהודי במדרגה שלי נראית כך. יכול להיות כאלה צדיקים שהפשטות היהודית שלהם זה להתפלל עם כוונות הרשש. אבל זה הפשטות שלהם. אבל תמיד צריך להיות מבוסס על היהודי הפשוט. אם אני רוצה להיות משהו אחר מאשר יהודי פשוט, אז אוי ואבוי לי. רק אצל כל אחד היהודי הפשוט נראה אחרת. יש אחד שאצלו יהודי פשוט זה לגמור כל שנה את כל השס. אני זוכר את רב חיים קניבסקי בתור אברך. יושב ומנגן את הגמרה, היה גר שני בתים מאיתנו, בכל הרחוב היו שומעים אותו לומד. כל שנה היה גומר את השס בתקופה ההיא. היה בחור צעיר, היה אברך צעיר אחרי החתונה. אבל הוא לא חיפש להיות גדול. הכרתי אותו. הייתי כבר ילד די גדול. הוא היה פשוט כזה, היה נורא פשוט. היה מדבר עם כל ילד ברחוב, היה מחייך לכל אחד. היה נורא פשוט, החזיק את עצמו נורא פשוט. צריך ללמוד מה זה, איך אפשר לא לעבור כל שנה על כל השס? מה הבעיה ללמוד 7 דפים גמרא ביום? יש לך גמרות, יש לך חשמל, תלמד, מה הבעיה? אלה שחיפשו להיות גדולים ולהיות מיוחדים, אז חלק הצליחו, חלק לא. למרות שבספרים כתוב להפך, אם יש לך שאיפה אתה תגיע אליה, אבל זה השאיפה. לא השאיפה להיות משהו יוצא מן הכלל, השאיפה זה להיות יהודי, אולי להיות יהודי זה משהו יוצא מן הכלל, בסדר, אבל השאיפה צריכה להיות יהודי. לא יודע, יכול להיות זה מסוכן מה שאני אומר. יכול להיות שיש כאלה שלא צריכים לשמוע את זה, צריכים לשמוע בדיוק את ההפך, אז בלי אחריות, לא יודע. שאלו את הראש הישיבה שלכם, זה נכון? אם יגידו שזה לא נכון, אל תאמינו לי. אפילו אם זה נכון, אל תאמינו לי, כי זה לא הדרך שלכם.
לא,
הם היו צריכים לעשות חשבון הנפש. מה זה החשבון? למה אני מגיע? אני מגיע בגלל שאני רוצה להיות מסכיל גדול ונורא, אז זה לא אומר שבינתיים לא לבוא.
מה לעשות?
לא יודע, להכניס את הנפש הבאמית למכונה ולחבס אותה, מה זה? איזה רעיונות יש לך? איך עושים את זה? לא יודע. איך כתוב שם בתניה, אתה רע ורשע ומשוקץ ומתואב ומנובל, עד מתי תסתיר מפני את אור השם? בשביל זה, אתה פותח דרך מצוותיך בשביל להיות מפורסם? אתה מכניס צלם באחד, מה זה? אי אפשר? זה לא עובד דברים כאלה? ילד יהודי שגר וגדל בבית יהודי, בהחלט זה מדבר
אליו.
די השתמש בתגה חלף, זה כתוב בפרקי אבות. מה זה?
יש
מאמרים
אחרים, מתוך שלא לשמה בא לשמה.
מתוך שלא לשמה בא לשמה, אם יהודי יודע שאם מתוך שלא לשמה, מוצא חן בעיניו הלשמה, כרגע הוא בשלא לשמה. אבל אם מוצא חן בעיניו השלא לשמה, אז הוא לא יגיע ללשמה. בכל אופן, הרבי מפיאסצה גם למד את המתוך שלו לשמה בא לשמה, אבל זה היה, זה אסכולה כזאת. שלונים מדברים על זה הרבה. היום למדנו חסידות שלונים, רק שתדעו. בלי לדעת, בלי להרגיש. ובאמת היה הנתיבות שלו, הוא צעק חמאס על המבחנים הפומביים ועל כל זה. הוא אמר, מחנכים את הילדים בלכתחילה שלא לשמה. מחנכים אותם לשלא לשמה, לא שמשתמשים בשלא לשמה. זה כאילו הפואנטה, המטרה המרכזית זה השלא לשמה. הוא אמר, איך אפשר לוותר על דבר כזה? מי שמע בקולו? אף אחד. אף אחד לא שמע בקולו. אבל הוא צעק חמאס, לא שמעו לו. מי צדק? אני לא יודע. אבל בטוח שהרבי מפיאסצה היה, מי שמכיר את האווירה הכללית בספרים שלו, היה מצדיק אותו, לגמרי. אם בן אדם עובד את השם שלא לשמע מתוך שלא צריך, זה לא דגל שצריך להרים אותו. זה מצב של דיעבד. לא הופכים דיעבד לכתחילה. אין מה לעשות, בסדר, ככה אני, אז טוב. אבל צריך לדעת שזה לא תחליט. עכשיו, יכול להיות שבמעשה זה לא מתבטא בכלום, כמו שאתה שאלת. הוא ממשיך להגיע, ולא מורידים רמה שם. ממשיכים ללמוד את אותו דבר, והוא ממשיך להגיע. זאת אומרת, במעשה הבן אדם יכול להוריד את עצמו לפשטות, ולהמשיך לחשוב מחשבות גבוהות. לאו דווקא כמו שהוא מתאר כאן, אני אוהבת פשוט עכשיו, ואני אומר עכשיו אדון עולם בפשטות וככה. ואף על פי כן הוא הוריד את עצמו לפשטות. כי אם, וזה תלוי, אם באמת המדרגה שלו, לפי ההתפתחות האישית שלו, הוא צריך דברים עמוקים, כי אחרת שום דבר לא מדבר אליו, אז הוא יכול להיות בפשטות ולהשתמש בדברים עמוקים. אבל אם לפי ההתפתחות האישית שלו, עכשיו דברים עמוקים גורמים לו אופוריה של פרסום, או של דברים כאלה, אז הוא באמת צריך להפסיק לבוא. אז אולי בעוד חצי שנה עוד פעם. זה ברור. זה מאוד אינדיבידואלי פה. טוב, נשאיר את זה פה, נשאר רק התירוץ של הקושיות, של ההתחלה. כבר נשאר ללמוד לבד גם כן. טוב, שם יעזור. אנחנו נדבר עם הקדוש ברוך הוא. נרגיש מה שאנחנו עושים.
דבר קטן.